טוב, בוקר צהריים טובים לכולם. כיוון שאני לא באמצע, אז עם הדף המערבי ישפר טיפה ויהיה טוב, רק שיהיה לי תחושה יותר ממורכזת. אנחנו ממשיכים, אני חייב לומר שגם לדעתי זה סוג של פתיחה, אבל נהניתי לשמוע את שיעורו של הרב נועם, אבל לעמוד ולדבר יש באמת איזשהו סוג של גם שמחה וגם חגיגיות וגם קצת התרגשות. ואנחנו היום נצעד, נוסיף קומה לגבי הדברים שאמר הרב נועם אתמול, או שדיברו כאן בשיעור אתמול כפתיחה לעיסוק בנושא שופר, דרך התבוננות בעיקר בפרק המשניות וגם מעט בסוגיית הפתיחה, נראה מה שנספיק. ובעצם אנחנו בזה, למרות שאפשר לעסוק בכל המבואות האלה הרבה יותר, קוצר הזמן ומרחב הגדול של העיסוק שיש לנו גם בהלכות וגם הפרטים קשורים לשופר, יעביר אותנו הלאה כבר ממחר אל הסוגיות הבאות, אל משנת כל השופרות כשרים והגמרה שעליה, ובזה נעסוק בעצם בשבוע הבא. השיעור של רב נועם אתמול התמקד, רוצה להגיד משפט למה עסק השיעור, פחות או יותר, מה היה הנושא שלו, אפילו לא להגיד מה היה שם בפנים, אבל ככה לא. במה עסק השיעור אתמול?
עיצוב הקדום של ראש השנה.
אז אחיה אומר, העיצוב של ראש השנה, העיצוב הקדום של ראש השנה.
המתח בין השמש לירח.
בהקשרים של המתח בין השמש לירח, התפיסה החקלאית, התפיסה ההיסטורית. והחלק האחרון שלו נגע בנושא של יום הדין, ראש השנה כיום הדין, ואיך הדבר הזה נוצר. אני חושב שהשיעור הצמיח יפה את ההבנה איך הגיע ראש השנה להיות יום הדין, מה עשה ראש השנה לימי הדין, מה עשו ימי הדין או ימי המועדים האחרים לראש השנה, ושם פחות או יותר הגענו אתמול. היום אנחנו ננסה לדבר יותר, למרות שאפשר לדבר גם על זה עוד דרך המשניות, זה יקרה, אבל ננסה לדבר היום יותר על השופר. כלומר, בתוך הסיפור הזה של ראש השנה, בתוך הסיפור של יום הדין, בתוך ההתרחשות הזאת של אחד לחודש השביעי, יש לנו את השופר, את התקיעה, את התרועה, והדברים יהיו כדרכם של דברי פתיחה, דברים ראשונים, דברים שיפתחו כיוונים ולא יסגרו אותם. אני מניח שעם הזמן גם האמירות שלי עצמן ככה במהלך החודש הקרוב ילוטשו יותר ויזוקקו יותר ואולי גם יידחו בעיני עצמי ובעיניכם, וזה חלק מהדינמיקה שמעבירים שיעור פתיחה לפני שלומדים את כל המסכת ואת כל הפרק, אז הוא פותח ופחות מהדק. כשאנחנו מסתכלים בתורה, בתנ"ך, על מעמדו ותפקידו של השופר, אתמול זה ככה דובר קצת, אז יש כל מיני שופרות. יש שופרות של מלחמה, ויש שופרות של שמחה, ויש שופרות של תרועה, ויש שופרות של, מישהו אתמול אמר, התרחשות, נכון? יהודה אמר אתמול, יש שופר מסמל שסוג של התרחשות.
אמירה די.
די כללית מדי, כן? עוד שהשופר מסמל גם דברים כלליים. ואנחנו ננסה לא לדבר על השופר באופן כללי, אלא באמת להתמקד בשופר של ראש השנה. אפשר לנתח את זה מכל מיני מקומות. אפשר לעשות ניתוח פסיכולוגי, ואפשר לעשות ניתוח ווקלי, וניתוח אינטואיטיבי וכולי. אני בדרך כלל לא אוהב לשאול את הילדים, כשאני מתחיל ללמוד דברים חדשים, אז אני שואל את הילדים, זה בדרך כלל קורה כשהם, מישהו אומר משהו לא יפה אחד אל השני, או משהו כזה, ננסה להסיט את הנושא, זאת אומרת, תגידו, אני מתחיל ללמד מחר, ואז יכול להיות שניים אוחזים, או שבת, או כל דבר אחר. מה אתם אומרים? שואל את הילדים, למה שופר? ובראש השנה זה מאוד מעניין. התשובות שלהם, אני אומר, זה גם כן דרך לעשות את זה. אנחנו ננסה לעשות היום את התנועה הראשונית הזאת של לבחון למה שופר ומה הוא שופר בראש השנה, דרך פרק המשניות. עוד משפט אחד הקדמתי, ואחר כך נצא לדרך. מי שזה מעסיק אותו, אז שידע שאת הפרק הזה ניתחו לא מעט. יש ניתוח או עיסוק מסוים של הרב יהודה שביב במאמר שלו מתוך הספר בראש השנה יכתבון של מיכאלת הרצוג, שעוסק במשניות של ראש השנה. יש מאמר של רוזנסון, פרופסור ישראל רוזנסון, ועוד יהודי שאני לא זוכר את שמו, יאיר משהו, כמדומני, יש לי אותו פה מצולם בתוך שדה חמד, גם כן לגבי שופר, הקול, המראה, והוא מנתח יפה את הפרק. ועל כולם, עבודת הדוקטור של רב אבי וולפיש, לפני 10 שנים פחות או יותר הוגשה, אולי קצת יותר, עסקה בניתוח של מבנה ומשמעות, עריכה ספרותית, במסכת ראש השנה כולה, ומדי הדברים, הוא פורס שם את הדברים, ומשווה ומעמיק וחוקר ומאזן ומתקן ומי שבאמת מעסיק אותו הנושא הזה בפרק הזה, זה יכול עוד ל...
בכיוון של וולפיש, המצלת הרי
ללפתי, יש מאמר של מולד יחיאלי טוב. וולפיש קרי, אני עכשיו חייב לומר, זה דוקטורט. הדוקטורט הזה אגב נמצא עלי רשת, מי שיגלוש לאתר של ספריית מכללת הרצוג יחפש וולפיש עבודת הדוקטור, אז הוא ימצא אותה ויקבל אותה בטקסט מלא ב-PDF. איזה עולם. בסדר, אז בואו עכשיו נדבר רגע אחד על, על פרק ג', על פרק המשניות ועל, ועל מה שיש פה. כשאנחנו מסתכלים בפרק ג', מה אנחנו מוצאים בו? בואו תעזרו לי זריז. כותרות כלליות. משנה א', מה זה?
לא קשורה.
אז קודם כל, לפני שהתחלנו להגיד משהו, אחרי אומר משנה א' לא קשורה, כן? כל כך בולט שצריך להבין מה זה עוסק, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם. משנה א' עוסקת בנושא
קידוש החודש.
בואו נגיד עוד מילה,
בית הדין מכריעים.
אוקיי, נכתוב בית הדין, אני נפתח את זה בהמשך. משנה ב',
איזה זן
שופרות כשרים, נכון? משניות ג' ד', יכול להיות שהמספור במקומות אחרים הוא קצת שונה, אבל נשתמש בהגדרת הללו. ג' ד' עוסקות ב... מה זה? עוד רגע, אני גם אי, בסדר, אני קודם כל מציג את המשניות. ג' וד' ודאי מקיימות ביניהם הדדיות, נכון? מה הן עוסקות?
ראש השנה וכאלה.
איזה שופר, נכון? האם הן קשורות לשאלת השופרות הקשרים?
לא.
לא? בטח. בטח? זאת מחלוקת ראשונים, אנחנו נצטרך לעמוד עליה. האם בפנינו ארבע דעות בשאלה מהם השופרות הקשרים? שתיים כאן ועוד אחת כאן ועוד אחת אצל רבי יהודה במשנה ה', או שלפנינו בעצם משניות שונות לחלוטין, מחלוקת רמב"ם רמב"ן, ניכנס אליה בעזרת השם תוך שבוע, משהו כזה. נכון, עוד יש לנו כאן את השופר, התוצרה, תענית ראש השנה. משנה ה', יובל, נכון?
ראש השנה יובל
כמובן.
אולי אפילו תענית.
אולי אפילו תענית. מי שאמר ואמר בצדק, למה אתה לא מחבר את ה', אולי אפילו מבית ועד ה', יש איזשהו סוג של יחידה. נכון, נדבר על זה עוד מעט מבחינת המבנה הספרותי, הרי יפה. אחר כך מגיע משנה ו'. מה זה משנה ו'? מה הנושא שלה? גוף השופר. בוא נלך איתך. כן, היה כאן את שאלת התיקון שדיבר עליה משה. הלאה, משנה ז',
שמיעת השופר.
כל שופר, כל עברה, כל השופר, אולי זאת תהיה המילה הנכונה. הלאה, וכל השופר, כן? אז המשנה עושה איזשהו איגוף לכוונה, וכן כוונה, נכון? משנה ח', מה זה?
יצחר,
העיקר הכוונה, וכי ידיו של משה
העיקר
השיעבים עושות מלחמה, סיפור הנחש הנחושת, נכון? וכי נחש ממית או נחש מחיה. ורק בשביל שיהיה לנו נוח, נקרא לה משנה ט', למרות שהיא לא מופיעה כמשנה עצמאית. מה?
חרש
או טבע כזה. מה זה? זה כתב קטן מדי? טוב, זה מאוד מאוד סכמטי, זה לא חשוב בפרטים. א', תתקרבו, ב', אתם יכולים לצלם באייפון ולסרוק. אני אכתוב את כתב גדול יותר. בלי נדר.
כמו שאתה
כתב,
מופיע ברשת
המחשבים ושרוצים. כן, מופיע לך. אוקיי. מבט ראשון, בואו נשאל ככה, יש מבנה, אין מבנה, זיהיתם משהו גורף, פשוט מדי. מה זה? שאלות קשות. לא שמעתי מה אותך.
הכל אקראי.
הכל אקראי, אוקיי. שאלות נוספות. אז קודם כל אחיה שאלה לגבי המשנה הראשונה, משנת קידוש החודש, נכון, שנראית שייכת ממש לפרק הקודם. מי שראה את לשונו יפה של תפארת ישראל, וכמה הרבה נצטערתי להבין מהי פסיק סכינה חריפה ולמה הוא שם את זה כאן, לא בפרק הקודם. גם המלאכת שלמה עוסק בזה, שואל את השאלה הזאת לפחות. אני יכול להגיד שבמחקר יש אפילו דעה שיש כאן איזושהי טעות, כאילו, אמירה לא אחראית, אבל מישהו מציע, אולי זה טעות. אנחנו ננסה, עדיין נצליח, ננסה לעמוד על מקומה של המשנה. מה עוד?
יש קשר בין משנה ב' למשנה ז',
סליחה, למשנה ו',
שאין איזה
שופרות
שירים, איזה שופרות
מתוקנים. אתה אומר בעצם, החטיבה, אני מסכים, אני אוסיף שתי מילים, בסדר? זאת אומרת, החטיבה, גם מי שלא רואה את התוכן, של ממשנה ב' ועד משנה ו', שנראה שהיא לא תפורה מאור אחד, משנה ב', משנה עם לשון מסוימת, עם ז'אנר מסוים, וג' וד' יש להם את ההקשר שלהם, ו' היא בכלל משנה אחרת, היא עוסקת בגוף השופר. אבל היחידה הזאת ביחד, אני כן יכול להגיד, היא עוסקת, כן, בשופר, זה הנושא שלה, נכון? תמשיך, משה.
ואז יש לנו את הקשר של ג' וד' שהם, שאני ראיתי אותם קצת אחרת מאחיה, אבל אני רואה אותם בתור מה עושים בראש השנה, מה עושים בתענית, מה עושים ביובל. ואז כאילו גם להם יש את הקישור, כאילו שהם כאילו פחות בעניין השופר, כאילו ממה עשוי השופר, אלא מה שומעים, איך משתמשים בו.
אוקיי.
וגם זין מתקשר לזה, אבל זין הוא יותר מתעסק במקרים חריגים.
טוב. שומע, כן, ואולי זה דברים שנגיד התכתבו איתך קצת, כן.
סיבת הכוונה.
כלומר?
החל מהשומע וכלה במי
אוקיי. בסדר, זה אינטרפטציה. בסדר גמור. בוא נעצור כאן, אפשר עוד ללבן, אני אחזור למבנה. לא, לא, בסדר, בסדר,
בסדר.
אוקיי, אז גם את זה נפתח.
יש קישורים, נגיד, בין א' למשנה האחרונה, אז יש, נגיד, זה פותח בכל ישראל שראו, ומסיים עם זה שלא יכול להוציא את הרבים. הרבים
אוקיי.
סתם קישור קצת ספקותי יותר, זה שהמילים במשנה החטא של הם מסתכלים כלפי מעלה, הם מיותרות, כן? זה מתאים מאוד אבל לקידוש הלבנה. עוד קישור.
נכון.
יש איזה קשר חזק
בין א' לחטא. נכון. יש קשר חזק בין א' לחטא, ונחזור אליו גם כן בעזרת השם לקראת הסוף.
יש מהלך ממשהו מאוד סביב, מאוד אובייקטיבי, ומשהו מאוד סוביקטיבי.
אוקיי.
אם יהיה איזה שופר שזה משהו קשר לא קשר, לא קשור מה בן אדם, לאט לאט כאילו מוטיפים זהר וכסף, מרפים, או אחר כך כאילו מנסים לתקן אותו, אחר כך כאילו מגיעים למה אדם עשה וכאילו לא יודע.
אוקיי.
אני... אובייקטיבי סובייקטיבי, אני מבחוץ פנימה, כאילו...
אוקיי, אובייקטיבי סובייקטיבי, מבחוץ פנימה. אנחנו נחפש מילים, אני אעשה עוד כמה מילים לתנועה הזאת, אני גם כן מזדהה איתה באופן כזה או אחר. אבל בואו נעשה רגע אחד עצירה בדיבור על המבנה. אני רגע רוצה להגיד אמירה מתודולוגית, כי יש פה אנשים שחדשים בבית מדרשנו, ואחרי זה להסתכל על הפרק לא דרך המבנה שלו, אלא דווקא דרך רמזים, ואחר כך לעשות חזרה ולנסות לדבר על המבנה. יכול מאן דהוא לבוא ולומר, קודם כל זה אקראי לגמרי. בסדר, זה אוסף של משניות שלוקטו ביחד. ויכול מאן דהוא לבוא ולהגיד, זה לא למדני או זה ספרותי, אבל אני יכול לומר את האני מאמין שלי, אני גם מרגיש שהוא ככה. יש אנשים נוספים בבית המדרש, קרב הלומדים בבית המדרש ששותפים אליו. יש לי גם תושים אחרים, הכל בסדר. אחד הכלים שבהם אנחנו משתמשים כשאנחנו לומדים בכלל, גם גמרא, פסוקים, משניות, זה הניסיון ולזהות במבנה או בעיצוב הספרותי של הטקסט שלפנינו איזשהו סוג של משמעות. לפעמים אתה יכול לייחס את זה לידו של העורך, יהיה זה רבי יהודה הנשיא, רב אשי, או רשב"י בזוהר, זה בכלל לא חשוב, אבל יש מישהו אחד שאתה אומר הוא זה שערך את הטקסט הזה ולכן לזה הוא התכוון. יש פעמים רבות שאתה, אני אפילו לא מתיימר לבוא ולטעון שמישהו שערך התכוון לעשות איזשהו מעשה מסוים ומחושב, אלא הדברים לפעמים, גם אם הם נוצרו באופן כזה וגם אם מישהו שם אותם מסיבות אחרות, העובדה שהם יושבים אחד ליד השני, ומאכלסים ביחד איזשהו סוג של יחידה אחת ספרותית, אני אומר, אני לא תמיד יכול להוכיח שרבי התכוון לזה, חשב המילים האלה או במושגים האלה שבהם אנחנו מדברים, אבל כן אפשר בהחלט לשאוב ולקבל השראה או איזשהו סוג של קריאת כיוון והערה גם לגבי התכנים ולגבי המשמעות. וזה אחד הכלים, לא היחיד, לא מחלקה לספרות פה, אבל זה אחד הכלים שבהם אנחנו משתמשים כשאנחנו לומדים. אנחנו ננסה לראות משהו כזה בתוך הפרק, מקווה שתשמעו, אם תרצו לחלוק תחלקו, אבל שלפחות את עצם החיפוש יהיו שותפים לבקשה הזאת. ואני ארצה לעשות אחר כך, במעט הזמן שישאר לקראת סוף השיעור, דבר דומה וראשוני מאוד בסוגיית הפתיחה. אני חושב שיש בה גם כן מבנה יפה ואיזשהו סוג של יצירה עריכתית, ספרותית, שיש לה גם כן משמעות. זאת הייתה הערת סוגריים מתודולוגית. מי שירצה לפתח את הנושא הזה אחר כך ולדבר עליו, לחלוק, אז בשמחה רבה. לפני שאנחנו נכנסים אל המבנה, אני אעשה מעשה, אני אמחק את הכתב הקטן הזה. עוד לפני המבנה, בדברים שמפורשים שכתובים בתוך הפרק ובדברים שרמוזים בפרק, מה האופיו של השופר בראש השנה? בואו נשאל את זה רק אחד בצורה יותר ראשונית, עוד לפני שאנחנו מחפשים מה המבנה אומר על אופיו של השופר, מה כתוב או מה רמוז מפורשות לגבי אופיו של השופר? שלוש השנה, כלומר, רק שנייה, שי? זאת אומרת, יש לנו בלב הפרק גם במובנים אפילו ממשיים, ממש במרכז של הפרק, את המשנות ג' ד' ו-ה', שמעמידות את האפשרויות השונות לראות את השופר של ראש השנה. מהצד האחד נמצא השופר של התענית. לא מספיק גדול? שחור. תענית. לא, לא יודע מה חשבתם קודם, אבל תענית. השופר של התענית. מה מאפיין את השופר של התענית? שהוא כפוף, נכון? מה זה? של זכרים, כפוף. כסף, נכון? הוא לא מצוות היום. השופר הוא בכלל לא מצוות היום. הוא פחות דומיננטי, אבל נמצאת לנו התענית בצד אחד. איפה היא מתחברת לראש השנה, למרות שהיא לא ראש השנה? אצל מי? אצל רבי יהודה. ברגע שרבי יהודה אומר, אני לא יודע אם רבי יהודה אמר את כל המטען שאני אומר עכשיו, אבל באופן שבו זה נמצא לפנינו, שרבי יהודה אומר שביובל, מה? השופר הוא של ביובל, ביובל של יעלים, ובראש השנה הוא של זכרים, על רקע המשנה הקודמת, אני אומר, ראש השנה דומה, יש לו איזושהי זיקה אל השופר של התענית. מהצד השני, מי נמצא? היובל. נכון? בצד השני נמצא היובל. ואם התענית הייתה קשורה לתנועה של הכפיפות, אז היובל נמצא בתנועה של השיטות. נכון?
אתה אומר רק דרך רבי יהודה, אבל רבי יהודה לא יודע איפה הוא עולה, רק שם אנחנו רואים את היובל.
אני יודע, אבל אני אומר, יש לי את היובל גם ברמה הספרותית, יש לי את היובל עוד לפני כן, במשוך בקרן היובל, נכון? או שזה לא בדיוק המשמעות של זה, אבל זה נמצא אפילו ברמה ספרותית עוד לפני כן. זה יוצר אולי איזשהו סוג של תחימה גם של כל היחידה, בין יובל ליובל. הערה אחת של וולפיש מעניינת, אני חושב. ואני אומר לעצמי, על רקע ההשוואה בין השופר הכפוף לשופר הפשוט, ובין ראש השנה לבין התענית, לפחות במשנה ג' וד', ששמה את ראש השנה לא כמו התענית, מגיע רבי יהודה ואומר, יש מישהו אחר שנמצא ימינה יותר, שמאלה יותר, זה לא חשוב, בהמשך של הסקאלה. והוא יהיה היובל. כלומר, זה ישים את ראש השנה פה. עכשיו, אתה שואל אותי, האם ראש השנה קרוב יותר ליובל? בעיני רבי יהודה הוא קרוב יותר לתענית? מה המשמעות של זה? אני לא בא לשים כרגע מסמרות. תבין, ירון? אני רק אומר, הפרק פורס או מציב כתבים, מציב וקטורים אפשריים, והוא מציב את השופר של ראש השנה על הרקע שלהם. שונה מהם, דומה להם, נמצא ביניהם. הוא מציב את השופר של ראש השנה על הרקע שלהם. ולכן אני אומר, בקריאה ראשונית, יש לנו את השופר של התענית ואת השופר של היובל. בואו תגידו עוד כמה מילים, איזה מין שופר זה, ככה, רק שנתקדם. זאת אומרת, השופר של היובל הולך עם הפשוט, מה עוד? חירות? אוקיי. לעומת השופר של תענית שהולך עם כפוף מה זה? כפוף תרתי משמע, כפוף וכפוף תשובה רחמים וכו' וכו'. אגב פשוט, אפרופו פשוט זה לא ככה, הערה ראשונית, נכון? נכון. וההוכחה של זה היא מהדיבור על האותיות הקפים והפיים, הפשוטים והכפופים. זה מאוד יפה. יש קף פשוטה, שזה זאתי הקף הסופית, ויש קף כפופה, שזה כך. הקף הפשוטה היא לא קו, כך גם הפי. הפי הפשוטה היא כזאת, והפי הכפופה היא כזאת. זאת אומרת, אין הכוונה פשוט במובן של ישר, אלא...
מי שמכיר יעלים וסברים, יודע שזה
פשוט. כן, אני רק אומר שזה פשוט לא. המושגים של כפוף ופשוט דיבורים, זה בהערת סוגריים ממש מקומית. וזה כבר, אני אומר, עוד לפני שנכנסנו פנימה, מישהו אמר עוד משהו על יובל, שמעתי ככה ברקע.
חגיגיות
חברו. וגם לחברו...
משהו של חברה.
יש כזה
מימד... אני לא בטוח שאני מזדהה עם המילה שלך לגבי תענית, אפשר, זאת אומרת, נצטרך להרחיב בזה כשנגיע.
יש כזה מימד
חגיגי. יש כאן חגיגיות. יש כאן ודאי הכרזה. ומפתה יהיה לומר המלאכה, נכון? זה יהיה הצעד הבא. כשניכנס טיפה לראש השנה, באמת, זה יהיה השופר, ואז אפילו כבר עכשיו, אם אנחנו לוקחים את התנועה הזאת שהפרק מציג בפנינו בין השופר של התענית לבין השופר של החגיגיות, של ההכרזה, אני חושב שבקלות אפשר להיכנס לראש השנה, אני רגע נותן דילוג של 2000 שנה אל העולם שלנו ולחוויות שלנו מהתפילה, ולדבר באמת על כן אבינו מלכנו הזה שאומרים בראש השנה, ומצד שני, התפיסה החגיגית של ראש השנה, כן הלל, לא הלל, כן שמחה, לא שמחה, כן. זאת שאלת אנחנו, זאת אומרת, השחרור מול העבדות, מול השיעבוד, ואז הם משחקים משעבדים את ליבם בסוף הפרק, אם אכן כתוב משעבדים את ליבם, אוקיי, אפשר? אני אומר, אני לא עושה את העבודה פה עד הסוף, כי אנחנו ניכנס למשניות האלה בעיון, וצריך יהיה לראות בהרחבה את מדרשי ההלכה, גם בספרה וגם בספרי, שלומדים את השופר של ראש השנה, גם מהחצוצרות של במדבר, וגם בעיקר של היובל, אנחנו נצטרך להרחיב בזה, אבל זו אמירה ראשונה. מה עוד יש במשנה? בפרק המשניות, שמתחבר אל השופר של ראש השנה, בצורה טיפה יותר עדינה, אבל עדיין. מה אתם אומרים? שאלתי, מה עוד יש בפרק המשניות שמתחבר, שאומר לנו משהו על השופר של ראש השנה? עוד לפני המפנה, בסדר, אני אגיע למפנה מיד. אוקיי. איך? של פר?
שלא יהיה של פר.
שלא יהיה של פר. אבל זה לא מספיק. זה כבר דורש מאמץ פרשני. אני אפילו נמצא צד אחד מאחור. איך?
חצוצרות.
חצוצרות, נכון? עוד דבר אחד שנוכח מאוד זה החצוצרות. ומה הסיפור של החצוצרות?
מלוות.
החצוצרות מלוות. מתי יש חצוצרות? עכשיו פה אתה אומר, אוקיי, אם בראש השנה יש גם חצוצרות שמלוות את השופר, בוא נראה מה זה אומר. מי שיחפש חצוצרות, אגב, בתנ"ך לא מעט פעמים, ימצא שחצוצרות והשופר קשורים למעמדות של כריתת ברית. זה מופיע מאוד חזק אצל עזרא, זה מופיע בפרק נפלא של עשה בדברי הימים, על מעמד כריתת הברית שם, ממש פרק מרגש, שהדבר הזה מלווה באיזשהו סוג של תורת חצוצרות. זה עולם, החצוצרות, בואו נשאיר אותו רגע אחד ברקע. מה עוד?
יש את המלחמה.
איפה נמצאת המלחמה? יופי.
כן, זה משנה אחרת שכאילו משווה חפצים שעושים דברים.
אז קודם כל, וכידיו של משה עושות מלחמה, נכון? והשופר הוא כלי מלחמה. איפה עוד יש רמז לשופר ככלי מלחמה בפרק? נכון, הפסוק במשנה ב' ימשוך בקרן היובל, שהוא רק מנסה להגיד שכל השופרות נקראו קרן, אבל הוא לוקח אותנו לאן? ודאי פתחתם את הפסוקים בתנ"ך. ל?
זה במשוך קרן היובל?
כן.
אז
מעמד הסין,
ליריחו.
לא במשוך בקרן היובל?
לא, במשוך קרן.
לא במשוך קרן היובל. נו, מה הסיטוט שם? לא, לא, לא.
במשוך קרן היובל,
ליריחו. לישוע, כן.
במשוך קרן היובל, כשומחם.
כשומחם את כל השופר. תודה. ברך לי הפסוק. כלומר, חיבור ליהושע, למלחמה של יהושע ביריחו, תשימו לב, הוא חיבור משמעותי. קודם כל הוא מחבר אותנו למלחמה, יחד עם כי ידיו של משה עושות מלחמה, שזה ממש כמו לתקוע בשופר, נכון? המשנה אומרת, וכן, כך וכך. ב', איזה סוג של, מה קורה שם במלחמה ביריחו? מה השופרות עושים שם במלחמה?
הם מפילים את החומה.
הם מפילים את החומה, נכון?
לא בדיוק.
שהעם מריח, יש תקיעה בשופר לאורך כל שבעת הסיבובים.
אוקיי, אוקיי, אבל איזה סוג של מלחמה הזאת, איך שלא תהפוך את זה? יש פה משהו ניסי? כשאומרים נס, אז ישר אליהו אומר מגי, נכון? זאת אומרת, יש כאן באמת איזושהי חוויה, יש שופר כמלחמה. יש שם אצל גדעון הרי שהוא נותן לכל אחד מהאנשים שופר, הוא אומר כולם יתקעו בשופר, אז קראתי, אני לא זוכר איפה, שזה היה תרגיל גם טקטי, כי פעם שופר היה כלי של מגד, לכל מגד היה שופר. אז הוא נותן 300 חבר'ה לתקוע בשופר, הם בטוחים שמגיעים אליהם 300 גדודים, הם ברוכים כולם. שופר ככלי מלחמה, גם ככלי שמכנס, גם ככלי שמסמן, אנחנו מכירים אותו מהמקרא ממקומות נוספים. אבל ההקשר אולי של ידיו של משה שעשות מלחמה, פה זה ברור לחלוטין, מי שקורא את הפשט הפסוקי, וכי ידיו של משה עושות מלחמה, מה התשובה? בהחלט, עושות גם עושות, נכון? ואת השופרות של יריחו, בין אם זה קשור לתורה של העם, או שהשופרות עושים את זה, זה פחות חשוב, החומות נופלות, יש כאן איזשהו משהו ניסי, איזשהו משהו מגי, וגם לזה נכרח השופר בפרק שלנו. איזה מלחמה השופר קשור אליה בראש השנה, אם אנחנו קוראים את הרמז הזה והולכים איתו?
מלחמת היציאה לפורט.
הפרק לא נשאר בזיהוי של השופר כשופר המלחמה שפונה לריבונו של עולם לפתור את הבעיות, אלא המשנה עושה משהו עם הדבר הזה, היא הולכת לאיפשהו עם הדבר הזה, ובסופו של דבר זה נהיה יצאת לחובה. אני אולי מסכים איתך, עוד רגע אני אגיד את זה במילים שלי, אבל קודם כל, אם אנחנו מדברים על שופר כמלחמה, עוד לפני המאמץ, איזה מין מלחמה הזאת? מלחמת? היצר, הוא. מה, בוא תגיד על זה משהו.
שופר, המטרה של... הבאה של פרק שמשנחת בעצם מדברת על מעוררים את ליבם לאדם שבשמיים.
אוקיי.
ההתעוררות הזאת במשנה עצמה, בהקשר ההיסטורי שלה, זה היה מלחמה ממש, אבל בהקשר שלנו, במיוחד אחרי בית מקדש, זה מלחמה פנימית שלה.
אוקיי. עוד?
יש בראש השנה מלחמה
נכון.
בעולמות.
נכון. נכון. זאת אומרת, התפיסה, אם אני אחבר לשיעור של הרב נועם אתמול גם כן, להוויה הזאת של סוף העולם, והצורך לבנות את העולם מחדש, אומר פילון, יש לנו פה מלחמה של הכוחות בעולם. ואנחנו מתערבים, ויש משל מקסים של המגיד מדובנה, אפשר לצלם אותו, לתת לכם אותו, שהוא אומר, משל לאדם אחד שהיה לו חרבות וחיצים ורמחים, והוא היה הולך, וכל פעם שהוא היה רואה איזה משהו, הוא היה זורק עליו את החרב התורנית ויורה עליו חיצים, הוא בזבז את כל התחמושת שלו, ואז נשאר לו רק חץ אחד. ואז הוא אומר, הוא הולך איתו, וכשהוא רואה משהו מאיים, אז הוא מכוון טוב 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 כדי שהוא יפגע בול, למה זה הכדור האחרון שיש לו במחסנית. זה אומר אותו דבר ככה, ראינו בימי אבותינו, היה לנו המון המון כלים להילחם בגזרות הקשות, היה קורבנות, היה כל מיני דברים, בית מקדש, עכשיו לא נשאר לנו כלום, נשאר לנו רק השופר, הכלי האחרון של המלחמה, עוד מימי בית המקדש, איתו אפשר להילחם, לכן צריך לכוון כדי לדייק ולנצח בקרב. נשק יום הדין, כן. זה נשק יום הדין.
שופר של
גאולה, שופר של... בסדר, אני רואה שהזמן מתקדם, כן. מה?
לא רק מלחמת היצר כאילו בין לבין יצר הרע ומי ינצח במלחמה הזאת, אלא גם תקע שופר בעיר והעם לא החרד, ויש איזה משהו שמתרגש עלינו ואנחנו...
המציאות נלחמת, משהו כזה. רק שפה יותר בקול? לבלבל את השטן. כלומר, נכון, וזה כבר התיאור של המלחמה עם, עם השטן, והשופר הופך לבאמת כלי יעיל מאוד, המלחמה איתו זה הקריאה קצת אחרי התנאים, זה הקריאה קצת רבי יצחק, אבל אתה צודק, ואת הניחוחות של המלחמה שקשורים ליום הדין, שקשורים גם ליצר הרע כמובן, שאמר אישי ובתים אחרים, הופכים באמת לאיזשהו סוג של, של מלחמה מאוד גדולה שם.
מאוד מזכיר את כל בעי העולם, מתקים לפניו כיפה ברון, חירותיו של
בית דוד,
המלחמה,
המלחמה שזה בית חמקי של... הפקידה כהתכוננות לקרב, כן, כן. טוב, אז זה כבר אני חושב דבר שאפשר לצאת עוד לפני המבנה, זאת אומרת, קצת לשים לב בתוך הפרק, הפרק, כן, פרקי המשנה מאופיינים בזה שאין להם הקדמה, נכון? אין, הקדמה, מהותו של השופר, ארבע משפטים על ההתלבטויות, הרבדים ההיסטוריים ואחר כך עוברים, לא, המשנה מנוסחת כמו שהיא מנוסחת, אבל תשומת לב לסיפור הזה, כן, כבר מוצאת בשופר היבטים מסוימים, התכתבות, מחלוקות, לא משנה, תענית, יובל, שנתנו פה כמה משמעויות למילה יובל, מלחמה, אלו מתכתבים עם השופר של ראש השנה. אני רוצה להתקדם, למרות שאפשר להוציא עוד כמה דברים, כדי כן לדבר על המבנה וגם להספיק להגיד משהו על סוגיית הפתיחה. אם נשים את משנה א' בצד רגע, אני אחזור אליה מיד, אבל אם נשים רגע את משנה א' בצד, אני רוצה לטעון, זה נאמר כאן בשפות שונות כבר במהלך החלק הראשון של השיעור, שיש בפרק איזושהי תנועה, איזושהי התגלגלות מהמקום של השופר כחפץ אל המקום שבסופו של דבר מה שמעסיק אותנו זה כוונת הלב של האדם. ובתווך בין שני הדברים הללו יש לנו שתי תחנות. תחנה אחת היא התחנה של השופר במסגרת האירוע או הטקס שמתרחש יחד עם השופר, והתחנה השנייה היא להפסיק לדבר על השופר ולהתחיל לדבר על האדם, אבל על התקיעה, נכון? אחר כך על השמיעה, ואחר כך על כוונת הלב. אני לא יודע אם אתם רואים את המילים, אבל אני אגיד את זה שוב. זאת אומרת, יש כאן, לדעתי, אני עוד רגע נסה יחד אתכם לקרוא את זה, מעבר מהעולם של החפץ, של השופר, שהוא מה שמעסיק אותנו, והוא מה שמשמעותי, דרך הטקס שבתוכו השופר נמצא, אל הפעולה האנושית, כן, חפצה לגברה, היו אומרים בשפה הישיבתית, אני לא כמובן נצמד פה למושגים הלמדנים, אני רק משתמש בהם, אל המעבר של התקיעה, ומהתקיעה אל המעבר של השמיעה, שהוא רחוק יותר מהשופר, למה? למה שומע רחוק יותר מהשופר מאשר התוקע? פיזית, ויותר מזה, הוא לא עושה מעשה אפילו, אלא המעשה שלו הוא בלשמוע, ועד המקום שבו המשנה מחליקה באלגנטיות אל העולם של כוונת הלב, עושה את זה כמובן בצורה מודעת, ולמי שלא הבין, היא שמה את המשנה האחרונה של כידיו של משה, שעשה בדיוק את אותו מעלה. נכון. מה אני אמר פה נכון? אני אתייחס גם לך שאתה לקטן מיין. עוד פעם? אני מסכים, אני מסכים, אבל אני רק אומר, הדיבור על התקיעה, עוד שנייה. הדיבור על השופר כחפץ נפתח במשנה הראשונה, במשנה ב', נכון? כל השופרות כשרים. וממשיך במשנה, מופיע במשנה ו' כמובן, בהקשר של דיבק שברי שופרות, נכון? עיסוק בשופר כחפץ, זה מה שמעסיק אותנו. תראה לי את השופר, כשר, לא כשר, כשר פסול, זה מה שחשוב. צד מסוים, כמו ש... אקח דוגמה, מצא, בסדר, או תפילין, או ארבעת המינים, אנחנו עסוקים מאוד בחפץ של המצווה, הוא מאוד 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 חשוב. השופר, זה מה שחשוב בשופר, לראות איך הוא, איך הוא שלם. אגב, אם הוא היה שבור, אז זה לא טוב, אם עשית חדש מחלקים, זה לא טוב, נכון? זאת אומרת, יש כאן, אין הנחות, נקרא לזה ככה, לפחות ככה זה מוצג במשנה, ביחס לשלמות של השופר.
הדיבור על חצוצרות
כבר משלב, מה?
גם זה משלב גם את התקיעה וגם את הטקסיות.
זה משלב את הטקסיות, נכון, אבל עדיין נראה, אני אומר, אני מציע בזהירות, שהטקס עובד לא בגלל הכוונה, הטקס עובד לא בגלל שאנשים גם שמעו בהכרח, אלא הטקס הרבה פעמים עובד, כמו שחפץ עובד, כי הוא עובד. יש כאן איזשהו סוג של משהו שקרא לו חי, סליחה, אליהו, נכון? אמר לפני כן, מגיה. אני אומר, המילה מגיה היא מילה שאנחנו צריך להיזהר כשמשתמשים בה, כי היא מגיעה מתוך עולם מסוים, עם הקשר מסוים, עם משמעויות מסוימות, ואנחנו לא הולכים איתם עד הסוף כאן, אבל בהחלט אפשר...
זה
אפשר להגיד ואפשר לחשוב שהשופר פועל פעולה מגית. מה שמפיל את החומות, מה שאולי מבריח את השטן. כלומר, אם אנחנו מדברים על דברים שקורים בעולמות, והשופר עוד לפני הכוונה, זה שאתה עושה את זה כמו שצריך, אתה מחזיק את החפץ הנכון במקום הנכון והזווית הנכונה, זה כבר עובד. זוכר שכשהייתי...
ככה זה נשמע כשיש מישהו שומע ליד תקיע ועושה לו
תקיעה. כן, זה יכול להישמע, זה יכול להישמע הלכתיות, זה אולי מה שדיבר עליו יקיר קודם. זאת אומרת, יכול להישמע דקדקנות הלכתית שאין לה ולמטה כמעט כלום, אולי יש לה הרבה, בסדר? אבל אתה צודק. זאת אומרת, אני אומר, רציתי להביא דוגמה מהיותי בכיתה ו', אני לא יודע מתי, שדיברו על זה שצריך להתפלל, מאוד 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 חשוב, בשמע ישראל, להפריד בין הדבקים ולא להגיד מילים מהר וכו'. ואז מישהו אומר, תאר לעצמך, אני זוכר את המשל של מדריך בבני עקיבא, שאתה מגיע עם מפתח ואתה רוצה לפתוח את החדר. ורק שאין אחת קטנה היא משויפת, אז מה קורה? אתה לא מצליח. פתאום אתה הולך עם הדימוי הזה, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, התפילה היא... המפתח, כל עוד ועוד, כל מילה ומילה היא אחת מהשיניים במפתח. אם אתה עושה זה כמו שצריך, אז זה עובד. עכשיו, הוא לא דיבר איתי על כוונת הלב, לא מאשים אותו, בסדר, יכול להיות שזה נכון וכתבה, והכל בסדר, אבל זה לא כוונת הלב, זה לא מכוונות, זה לא כנות, זה לא לחזור בתשובה, זה לא סולידריות חברתית, זה כלום, במובנים, לא כלום. זה הפרקטיקה שהולכת דרך הפרטים, ופעמים רבות הדבר הזה בתוך עולם של מגיה הוא באמת קשור מאוד לחפץ, הוא קשור לה, דברתם פה על אובייקט, דברתם פה על דברים כאלו, זה באמת ה...
כלומר, כן יש את הבעב הכתף, שכאילו, אולי עושים זה מראש, אבל זה משהו אישי שנכנס לתוך הסיפור.
אני מסכים, למרות שגם פה הזהב והכסף, עוד פעם,
שוב העניין של החפץ.
זה חלק מאיך שהחפץ נראה. גם יש איזשהו סוג של מבנה, זה באמצע, זה בצדדים, הוא מעריך, הוא מקצר. הטקס הרבה פעמים, הריטואל לא חייב, אבל הולך הרבה פעמים כדי שזה יעבוד, צריך לעבוד כמו שצריך. קודם כל עושים את זה, אחר כך עושים את זה. אם עשית את זה הפוך, זה כבר לא טוב, צריך לעשות את זה עוד פעם. הוא בצד, הוא באמצע. יש כאן באמת חלק מהתמונה שמוצגת בפנינו, בשניות ג' ד', היא תמונה של איך הדברים עובדים. פחות או יותר. אני אומר, זה קצת שונה, אני לא טוען שזה חפץ, אבל אני חושב שזה לא רחוק. אני רוצה רגע להתקדם, אה? לחפץ, כן, כן, אני אומר, אפילו מעבר לציפוי, המעריך מקצר באמצע בצדדים, הוא גם כאן חלק מהעמדה המאוד מאוד מאוד נקודתית ומדקדקנית של איך הדברים עומדים. אני רוצה רגע להתקדם, אה?
לא יודע, תל במקדש לחורמה.
אני מסכים מאוד שזה יכול להיות הבדל במקדש לחורמה. מסכים מאוד. כלומר, זה תיאור שהוא תיאור שנוכח בבית המקדש, והמורים אומרים את זה על המקום, זה חוויות של בית מקדש, והחוויות האלו הן חוויות של, נו, תגידו, של בית כנסת. ולא רק של בית כנסת, בוא נשחק עם זה, של אחורי בית כנסת, נכון? זה מישהו שעובר אחורי בית הכנסת. תשימו למה יש כאן. מבית מקדש, משיא הנשכבות והמעמד לפני השם וכולי, יש לנו פה מישהו אחורי בית כנסת שהוא במקרה שמע את הפסוקה. שביתו סמוך בתוספתא, כן? שביתו סמוך... נכון, שביתו סמוך בבית הכנסת, או שעבר אחרי בית הכנסת, נכון? יש טעו שתוקע בתוך הבור, זאת אומרת, יש כאן סיטואציות פחות מלאות הוד, נקרא לזה ככה, באופן יחסי לתיאור של בית המקדש, זה הערה נכונה. המעבר אחר כך הוא אל התקיעה, נכון? אם כל שופר שמע, או כל עברה, זאת כבר הפשטה. לא השופר חשוב, אלא הכל חשוב, ולא התקיעה חשובה כמובן, או לא רק התקיעה חשובה, אלא השמיעה חשובה. לגבי הדיבק ושברי שופרות, יש קריאה מעניינת, אפשר גם להסתכל בתוספתא, בוא מישהו מעריך בזה, האם הבעיה היא שזה עושה קול לא טוב, או שהשופר לא טוב? יכול להיות שזה באמת איזשהו סוג של ניואנס מעבר, כלומר, השופר אולי בסדר, אבל הקול לא, או שלא. מה זה עושה, נכון? מי שיסתכל במאמר של רוזנסון שהפניתי אליו, הוא מדבר על פגיעה בעמוד האוויר, יש לו שם תיאורים ווקליים כאלו, של עד כמה זה פוגע.
שופר שנזדק במקום.
כן.
ראו שלא מדבר על הקול.
אז תסתכל בתוספתא, בסדר?
יש אחרי זה מקרה שמדברים על זה בדיוק.
שמה?
אם יעקב את התקיעה, בסול, ואם לא...
או, עכשיו השאלה, אז זה כבר אומר שמה? שמה השאלה? האם זה מעקב את התקיעה? עכשיו, אפשר להסתכל על המשנה כך או אחרת, אני מסכים. אני מסכים שבמשנה זה נוטה לשופר עצמו, ככה הייתה נטייתי הטבעית. אחרי שקראתי את הדברים של בופי, שאמרתי, אולי הוא צודק. אולי יש כאן משהו מעברי. ואז המשנה עושה איזשהו סוג של תנועה בלי להזהיר אותנו. מה היא אומרת? מילה אחת. אם כל שופר שמה יצא, אם כל עברה שמה לא יצא, וכן. וכן, מי שהיה עובר, אם כיוון ליבו או לא כיוון, מה זאת אומרת וכן? מה, זה אותו דבר? פה השאלה היא שאלה מאוד מעשית, האם שמעתי שופר או לא שמעתי שופר, האם שמעתי קול ראשון, קול שני, קול עברה, האם נער צד? וכן, זה בדיוק אותו דבר, אומרת המשנה, והיא לא מזהירה, כן, היא עושה את הצעד ככה בחלק, וכן, מי שהיה, אז, אם כיוון ליבו יצא, ואם לב לא יצא.
זה גם קשור לשמיעה.
וזה קשור לשמיעה, אבל זה כבר לוקח צעד אחד הלאה. זה לא אומר האם שמעת את השופר, זה לא אומר האם יש לך שופר, ועמדת באמצע או בצדדים, זה לא אומר האם שמעת את השופר או שמעת רק הד, אלא זה אומר, יש לך שופר, שמעת את השופר, זה לא מה שחשוב. מה חשוב? הכוון?
למה, אבל אם יש לא מכוון לשמוע, נגיד סתם מישהו ידבר פה בצד, אני מדבר עם מישהו אחר, אז נשמע לי כמו עברה, זה סתם סטילי. ברגע שאני מכוון, אני שומע שופר.
אוקיי, קודם כל, שאלה פה מה זה מכוון, מה זה הפרה, אנחנו צריכים לדייק את המושגים.
להתקע בכוונה שעצת לכאורה, לכוון כאילו להקשיב.
אני שומע, עדיין, זאת אומרת, וכן הוא אפשרי, עדיין נראה פשוט שיש הבדל בין האדם שהיה עובר אחורי בית הכנסת, נכון? זה לא אותו דבר, בסדר? אתה מסכים איתי.
אולי אם אני כותב בבית כנסת, אני לא צריך לדבר את הלב.
זאת שאלה טובה. זאת שאלה טובה, זאת אומרת, האם כוונת הלב, בוא כבר נשאל עוד שאלה, האם כוונת הלב, מה שאורי פתח, היא כוונה לצאת ידי חובה, או כוונה לשמוע, ואז אם אני נמצא בתוך בית כנסת, לא בטוח שצריך להתכוון למשהו, כי אני נמצא בתוך בית כנסת, אז ברור מה אני עושה. ההוא שעובר בחוץ, לא ברור. שואל אותו, מה אתה עושה עכשיו? הוא לא אומר, אני שומע כל שופר. כן, האם זאת ההגדרה של כוונה? כשתשאל את הבן אדם מה הוא עושה, והוא יגיד לך, אני לא, שאלה סמוכה. אגב, הדיון המרכזי בש"ס לגבי שאלת מצוות צריכות כוונה, נמצא בפרקנו, דף כ"ח כ"ט, וזיקה לתחילת פרק שני בברכות, אבל זה פה, בדיוק הדיון. הצורך בכוונה במצוות בכלל, כוונת שומע, כוונת משמיע, יש פה עניינים סבוכים, אני לא יודע אם נגיע אליהם אפילו בלימוד בזמן.
איך אתם מבינים את ההשוואה
למגילה? הקשור למגילה אני אתייחס אליו עוד שנייה, תזכיר לי את זה, בסדר, גם לגבי חשבת וקטן, אני רק רוצה לסגור את המהלך הזה ואז אני אדבר על מגילה.
אפשר להגיד שהכוונה מי שחלק מהטקס זה עובד לו והכל בסדר, כי הוא בתוך מרחב טקסי והכל הלאה, ומי שעובר בחוץ הוא כאילו לא חלק וצריך לזרוק את עצמו פנימה.
אני אנסח את זה אולי אחרת, השאלה היא, אתה מדבר על טקס, אתה מדבר על שאלת היחיד והציבור. השאלה אם אתה חלק מהציבור, אתה חלק מהסיפור, ואני אדבר על זה עוד שנייה. אתה יודע, אני רוצה להתייחס לזה עוד שנייה.
זה שאומר עצמו, שזה ששניים שמור,
נכון, ואת המשנה נכון, המשנה ודאי שמה על השולחן, הוא עונה לך יהודה והוא צודק, יאיר, המשנה שמה על השולחן את נושא הכוונה. יחד עם זה, אני עוד רגע רוצה לראות בפתיחה והחתימה של הפרק כמכלול, כן התייחסות לשאלת היחיד ציבור, אבל עוד שנייה אחת קטנה. אני רק רוצה להגיד עוד משפט אחד, אני מרגיש שהמשנה האחרונה האגדתית היא משנה למי שלא הבין. זאת אומרת, מי שקרא... כן, צייר, שהיה שיעור כלולי של רבי, והוא אמר, תראו, אני רוצה לסדר את הפרק ככה, כן, כתוב הרי רבי עובד דינו, חוט המשנה, ישב בפני בית הדין שלו, והוא אמר להם, פה שנייה עשינו את משנה א' בצד, הוא סיפר להם על השופר כחפץ, והוא רוצה לעשות לו התמרה, דרך השמיעה, התקיעה, לכוונה, ואז אחד התלמידים מרים את היד ואומר, מה הרב, אתה רוצה להגיד שהשופר לא עובד? אז הוא אמר, בוא נתן לך דוגמה. ואז הוא דיבר על ידיו של משה, זאת התחושה שלי, אני עושה אילוסטרציה. ידיו של משה זה המקרה הכמעט קלאסי, החזק ביותר, למשהו שמופיע בתורה, גם ידיו של משה, גם נחש ונחושת, שהם מאגים בהגדרה, זה ניסי וזה עובד כי זה עובד. למה זה? הקדוש ברוך הוא אמר, זה עובד. תרים את הידיים, ינצחו, תרים את הידיים, יפסידו, זה כל כך פשוט. והמשנה אומרת, מה פתאום? אלא, לא יכול להיות דבר כזה, נכון? שלילת הנחת היסוד, אלא בזמן שישראל מכוונים, מסתכלים כלפי מעלה, מכוונים את ליבם לאביהם שבשמיים, שהיו מנצחים ומתגברים, וכן לגבי הרפואה. כלומר, התנועה היא באמת תנועה שממירה את המעשה, שתשימו לב, אפילו לא קשור אל האדם. כלומר, אם משה מרים את הידיים, האדם לא צריך אפילו להסתכל, אני אקצין, אולי אפילו לא יודע שמשה מרים את הידיים. אולי. הם נלחמו שם למטה. הם יודעים מה מרים את הידיים, עבר לפלזמה, הם לא יודעים. ויש כאן תנועה מאוד מאוד חזקה שאומרת, זה לא שהחפץ פועל, אגב, גם בבית המקדש. כמה אנשים היו בבית המקדש בראש השנה בזמן התקיעות? אם היו תקיעות בראש השנה בבית המקדש, וזה היה המעשה וכו' וכו' וכו'. לא יודע. לא היו שותפים לחוויה הזאת בכלל. בסדר, תקיעה של מקדש, תקיעה של מקדש, כמה כהנים, אין אפילו עלייה לרגל. מה קורה בכל הגבולים, אני לא יודע. אבל זה עובד בבית המקדש, כי כמה אנשים עושים את זה בשבילנו. רק עוד שנייה אחת, לכו אל הסיפור של חזקיהו המלך שם שצריך לפתור את בעיית הספרים ששולח מלך בבל. מה עושים? הולכים לנביא, ישעיהו. מה עושים אחר כך? לוקחים את הספרים ופותחים אותם, איפה? בבית השם, ואומרים לקדוש ברוך הוא, השם הגדול, בוא תעזור, תראה מה קורה. אבל כשחזקיהו חולה והולך למות, אז מה הוא עושה? הוא מתפעל איפה? במיטה, אל הקיר. נכון? וזה בכי, זו תפילה אחרת לחלוטין. זאת אומרת, יש כאן באמת תנועות אחרות, שתנוע אחת אתה הולך לבית המקדש, אתה מבקש מהנביא שיפתור לך את הבעיה, ויש תנועה אישית. כן, אישה.
אפשר לראות גם בשני חלקים, בשני חלקים,
אוקיי, לגבי הדוגמה הראשונה שהבאת, זה הערה מאוד יפה. אם תשווה את האופן שבו הסיפור של ידיו של משה שעושות מלחמה מופיע אצלנו לאופן שבו מופיע במחילתא, גם לרבי שמעון, גם לרבי שמעון בר יוחאי, למרות שהן שונות וזה מופיע בשתיהן, שם זה נשמע טיפה אחרת. שם זה נשמע, אני יכול להגיד לך איך, אני רק אמצא את זה פה, אולי מישהו יקדים אותי. רגע, אני מדפדף. אתה קורא רבי ישמעאל או רשב"י? חבוד.
ידיו של משה מגברות את ישראל וידיו שוברות את עמלק, אלא כל זמן שהיה משה מגביה את ידיו כלפי מעלה, היו ישראל מסתכלים בו ומאמינים במי שפיקד את משה לעשות כן, והקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים וגבורות.
הקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים וגבורות. נכון? ההדגשה פה של היו מתגברים היא הדגשה מאוד חזקה של באמת הכוח של האדם שנמצא למטה ושבירת במרכאות המחויבות המיסטית או משהו כזה. כן, מישהו אמר משהו? טוב, עכשיו אחרי ש... רגע, נחזור אלינו. אם נחזור עכשיו למשנה א', כן, איך? נכון. עכשיו אני רוצה לחזור למשנה א' ולחזור לשוליים בסוף. קודם כל יש מה שיהודה אמר קודם, הוא הציע לקרוא את חדש שוטה וקטן וכל שאין מחויב ואין יכול להוציא תרבים ידי חובותיו, הוא אומר זה שמי שאין לו כוונה הוא לא חלק מהסיפור. ועד כדי ככה, כן, לזהות את חדש שוטה וקטן כחסרי הדעת, וזה דבר שמופיע, ואז להגיד מי שאין לו דעת לא יכול להתקבל, מי שלא יכול להתקבל לא יכול להוציא אף אחד אחר. זה לא כתוב, זה לא כתוב ככה, אבל זאת קריאה אפשרית. כן. היא אחרת, כן, אז מישהו העיר לך פה תוך כדי, בסדר. אני אומר, זאת אפשרות אחת. אני רוצה רגע לחזור למשנה א', ואז להציע לראות את משנה א' ואת היחידה האחרונה כמסגרת רחבה יותר. הרב הנזיר, שעסק הרבה בראייה ושמיעה, יש לו חוברת שנקראת קול ואור, ובה חידושים על ראש השנה ותקיעת שופר, כוונות התקיעה, ושם בחוברת, בין השאר, הוא עוסק באמת בשאלה של מה עושה כאן, מה עושה כאן המשנה הראשונה. אני אגיד את זה בשפה ככה, הוא מציע תשובה אחת שהיא ככה קצת למדנית, שלומדת אל קידוש החודש, מתקיעת שופר, דברים שקשורים להלכות, אבל כשהוא הולך עוד צעד אחד הלאה, אז הוא מדבר על החיבור של הראייה והשמיעה. ככה הוא אומר. כלומר, אומר הרב הנזיר, אני אגיד את זה בשפה שלי, בעצם אנחנו במסכת ראש השנה עוסקים בשני נושאים מרכזיים. פרקים א' ב' פלוס מינוס עוסקים בקידוש החודש, פרקים ג' ד' פלוס מינוס עוסקים בתקיעת השופר. תקיעת השופר עניינה שמיעה. קידוש החודש באופן פשוט ראו, ומי שלא מבין שיקרא את משנת הפתיחה, יש שלוש פעמים ראו, 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 כן? את הירח רואים, ובלשונה של הגמרא לא תהה שמיעה גדולה מראייה. נכון, הראייה היא הדבר הגדול, רואים את זה בעיניים, זה אבידנטי, את הירח רואים, ראייה את הירח. אומר הרב הנזיר, בכוונה השאירו את משנה א' שלנו ולא שמו אותה כמשנת החיתום של הפרק הקודם, כדי ללמד על זה שהמקום הגבוה הוא שכל העם רואים את הקולות, המצב שבו האיכויות של הראייה והאיכויות של השמיעה נפגשות ביחד. מי שרוצה להרחיב ולהעמיק במה זה איכויות של ראייה ושמיעה, אני אגיד עוד רגע משפט אחד, אבל שיכול ללמוד אצל הרב הנזיר ברחבה בספרו כל הנבואה. הראייה, נו תגידו אתם, מה זה ראייה, מה זה שמיעה?
זה דבר גלוי ושמיעה זה דבר סתום.
גלוי וסתום, אוקיי, מה עוד?
אני יודעת לך פלש אחד את כל הדברים, הרבה יותר ברורה מצד אחד,
ברורה, פלש אחד,
שמיעה כאילו לא רוצה לעבור
איזה שמיעה. אוקיי, הוספת עוד כבר מילה, השמיעה הולכת עם הפנים, נכון? זה גם כן זיהוי שהרב הנזיר עומד עליו הרבה, והוא מדבר הרבה גם על ההיגיון היווני כהיגיון של ראייה, במובן הזה שהוא לוגי, שהוא שכלי, הקשר בין העין לבין השכל, ולהבדיל בין האוזן לבין הלב, נכון? בסדר? את אוזניך כאפר כסף, תוקנה לך לב מבין, אומרת הגמרא בחגיגה, לשמוע דברי המתירים, דברי האוסרים וכו'. הדבר הזה, אני אומר, הוא בעצמו יפה. שם את משנה א' כראייה, רקע השמיעה. הראייה מתחברת אל המשנה האחרונה, היו מסתכלים, כמו שהעירו פה, מסתכלים כלפי מעלה. יש כאן באמת איזשהו סוג של חיבור. נכון. נכון. לא, הוא אומר, כאילו אומר, בוא נראה מה יש משנה א', היא לא עוסקת בשום דבר, למה היא קשורה לפרק הזה? כי הפרק מדבר על שמיעה. היא אומרת שלוש פעמים ראו, אז היא נמצאת כאן כדי להגיד ראו. זאת הצעה. זאת הצעה. אני רוצה להציע הצעה וחצי נוספות. קודם כל, ההדגשה... שמומר?
הרב הנזם מדבר על התוכן של המשנה, או שהוא בכלל לא...
מה זאת אומרת על התוכן?
אבל המשנה היא גם כן...
הוא לא מפרק בדיוק למה...
המשנה כן עוסקת בזה שצריך עדים ולא...
הוא לא, למיטב... לא, 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 לא. הוא מדבר על עצם זה שיש משנה שעוסקת בקידוש החודש, שעוסקת בראיית הירח, הוא לא יורד לרזולוציה הפרטנית. הערה וחצי. חצי הערה, אני אגיד, בשם וולפיש, שאומר מאוד יפה, מוצא זיקה בין המשנה הזאת למשנה שהרב נועם מזכיר קודם, של כל באי עולם עוברים לפניו כבנו מרום, אז הוא מדבר על הזיקה שבין היוצר יחד ליבם, אל משנת ישראל מכוונים את ליבם, המשנה האחרונה, ומדבר על התנועה הזאת שבה הכוח של הניצחון מגיע מלמטה, מגיע מעם ישראל. ואת זה, אני חושב שאפשר לחבר מאוד יפה גם לנושא של קידוש החודש. כלומר, קידוש החודש הוא דוגמה קלאסית לזה שכוחו של עם ישראל הוא בקביעת הסדרים והמועדים בעולם כולו. יש ירושלמי מאוד יפה, אני אקרא אותו עוד רגע אחד. אין, אומר ירושלמי, וירושלמי אצלנו בראש השנה בפרק הראשון הלכה ג' איזה אומה כרמוע הזאת? בנוהג שבעולם השלטון אומר הדין היום, והליסטים אומרים למחר. למי שומעים? למי שומעים? לא לשלטון. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן. אמרו בית דין היום ראש השנה, הקדוש ברוך הוא אומר למלאכי השרת, תעמידו בימה, יעמדו סנגורים, יעמדו קטגורים, שאמרו בנה היום ראש השנה. נמלכו בית דין לעברה למחר, הקדוש ברוך הוא אומר למלאכי השרת, העבירו בימה, יעברו סנגורים, יעברו קטגורים, שנמלכו בנה לעברה למחר. מה טעם? כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. אם אינו חוק לישראל, כביכול אינו משפט לאלוהי יעקב. והירושלמי ממשיך במדרשים נוספים. כלומר, באמת קידוש החודש הוא דוגמה מאוד מאוד חזקה על הכוח שיש בידיו של עם ישראל לקבוע את הזמן, לקבוע את המועדות, לקבוע את המערכות, הייתי אומר אפילו הממשיות, וזה קשור מאוד למשנה האחרונה בפרק הקודם, לרבי יהושע ורבן גמליאל שהתווכחו בשאלה מתי יוצא יום הכיפורים, נכון? רבי יהושע היה צריך ללכת במקלו ובתרמילו ביום הכיפורים שיכול להיות בחשבונו, כי הקדוש ברוך הוא אומר אין לי מועדים אלא אלו, נכון? במשנה שמופיעה חותמת את הפרק הקודם. התנועה הזאת יכול להיות שהיא חלק מהניחוח, הייתי אומר ככה, שמאפיין גם את הפרק שלנו. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, כן, אני מציע את זה ככה בצעה, הצעה פוזיטיבית, אני לא אומר אותה עם הרבה פאטוס, אבל אולי המשנה הראשונה מוסמת בפתיחת הפרק כדי כן לכרוך אל הסיפור של תקיעת השופר את ה... קידוש של החודש שהוא בידיים של עם ישראל, הוא בידיים של, של בית הדין, כדי לומר גם המציאות של מה שיקרה בראש השנה, שיקרה בתפילה, שיקרה בתשובה, שיקרה בדין של העולם, תלויה בנו בסופו של דבר, כמו גם המשנה האחרונה, שהיא גם כן תלויה בנו, מכוונת ליבנו, ובסופו של דבר להתגבר ולנצח בכוחות עצמנו. זאת הצעה אחת. אני רוצה להציע אבל הצעה אחרת, אני כבר לא אגיע לניתוח של סוגיית הפתיחה, אז נשאיר את זה אולי ל... אולי מחר, אולי ביום שני, נראה, נקדיש לזה גם זמן, כי אני חושב שהסוגיה מאירה את זה באור נוסף. אבל עוד לפני הסוגיה, כן, משהו על יחסי היחיד והציבור. אם אנחנו מחפשים איזשהו מכנה משותף נוסף שנמצא בפרק שלנו וקשור לחתימה ולפתיחה, מעבר לראייה וההסתכלות, אני חושב שכן אפשר לראות את היחסים שבין היחיד לבין הציבור. מה הכוונה? איפה נמצאים היחיד והציבור במשנה הראשונה? איך? קודם כל ראו כל ישראל. המקום הזה של כל ישראל הוא מאוד חזק. הראשונים ישר אומרים, לא צריך כל ישראל. מספיק שיש שם כמה אנשים, זה לא כל ישראל. אנשים מתוך כל ישראל, אבל הביטוי של כל ישראל הוא יש כאן מימד פרהטיבי. עד כדי כך שהגמרא אומרת שישב ואמינו שבגלל שכל ישראל ראו, אז כל הצורך זה כבר מתקדש ממילא, הציבור עושה את זה. מה עוד? איפה יש יחיד בציבור? מה זה? הם נעים עדים ומצרפים עוד, אוקיי, ו...
שאין היחיד.
שאין היחיד, נאמן על ידי עצמו. כלומר הסיפור הזה של של הקידוש של החודש לא קורה על ידי אדם אחד, הוא קורה אך ורק שיש איזשהו משהו ציבורי. התור אבן שואל, נגיד זה ככה בהערה, הוא שואל למה כתוב שאב בית הדין אומר מקודש, נכון? ולא הספיקו, סליחה, ראו וזה, ולא הספיקו לומר מקודש, ואחר כך כתוב, לא אחר כך, והלכה לגבי האמירה, מה היא שמה צריך להגיד? מקודש, מקודש, פעמיים. אבל כתוב רק מקודש אחד. אז הוא אומר שמי שאומר את המקודש הזה, זה אב בית הדין. הוא צריך להגיד מקודש, וכל העם עונה לו, מקודש, מקודש. כלומר, יש כאן איזושהי תנועה, אני אומר, הוא חושף את זה פה במשנה, זה סתם דיוק ככה יפה, אבל יש איזושהי תנועה, איזשהו סוג של דו-שיח בין אב בית הדין שאומר את המקודש, אבל הוא צריך שהציבור יענה לו ויענה לו פעמיים, מקודש, מקודש, כדי שיתווצר התהליך של קידוש החודש. קידוש החודש הוא תהליך שעובר דרך הציבור. מה קורה בסוף של הפרק? מה קורה בסוף של הפרק ביחס של יחיד וציבור? זה קשור למגילה שאמרתם, זה קשור ל... מה זה? יש יציאה ידי חובה, ובעיקר מה שיש זה הוצאה ידי חובה. שימו לב, יש דיבור על זה שמישהו מוציא מישהו אחר. אחד תוקע ואחד יוצא. אחד תוקע בבית הכנסת, ואולי אנשים שמבחוץ, שמכוונים את ליבם, גם הם יוצאים. ההקשר לקריאת המגילה, שהיא ודאי מעמד שבו אדם אחד קורא, וכל השאר שותפים לזיכרון המשותף, אגב זה עוד נושא, הזיכרון המשותף דרך השמיעה שלהם, והסיום שמדבר על הוצאת האחרים ידי חובתם. וגם הרמת ידיים, שבה משה רבנו מרים את הידיים, זה היחיד, נכון? וכל העם הוא זה ששותף כאן באיזשהו מובן לתהליך ויוצא ידי חובה, אבל גם פעיל. כלומר, המסגרת של הפרק, וזה אני מסיים, אני חושב, אני מציע בזהירות, המסגרת של הפרק, עוד לפני שנכנסנו לסוגיית הפתיחה של הגמרא, מאפשרת לנו להתבונן דרך המבט של משנת הפתיחה ומשניות הסיום, משנת הסיום וחצי, לראות את הסיפור של השופר לא רק דרך העיניים של השאלה עברנו מעולם חפצאי לעולם אנושי, לעולם כוונתי, או מעולם מגי לעולם ליבי, לעולם פנימי, בחוץ פנימה מישהו הציע פה, אלא לראות את זה גם כן בהקשר של ההתייחסות אל האירוע הזה של תקיעת השופר כאירוע שהוא לא אירוע שעושה אותו יחיד, אלא הוא אירוע שהאופי הטבעי שלו הוא אופי שבו מישהו אחד מוציא את האחרים ידי חובתם. ואולי הדוגמה לזה היא המשנה הראשונה באמת של הפרק שלנו, שמדברת על אב בית הדין שאומר לכולם שצריכים לענות לו, על זה שאין היחיד נאמן על ידי עצמו. ואני כבר קצת כן קוראת לסוגיית הפתיחה על המקום הזה שבו צריך את העדים שיבואו ויגידו משהו אל בית הדין. כלומר, אין כאן איזושהי נציגות מובילה שפותרת את כל הבעיות לבד וזהו. שני כהנים תוקעים בשופר, נגמר הסיפור. משה רבנו מרים את הידיים, נגמר הסיפור. זה לא עובד ככה. בית הדין היה שם, כן, מה זה הסיטואציות שבית הדין בחושך? אתמול אמרתי, בית הדין יצא לאיזשהו סוג של סיור לילי בעקבות המכבים, ופתאום ראו שם את הירח. בוא נסגור את הסיפור, זה לא עובד ככה. צריך, גם אם זה קצת מעושה, אבל צריך שיבואו עדים, צריך שתבוא איזשהו סוג של הגעה, של מציאות, של ציבור, של עולם, של הקשר חברתי רחב יותר מאשר האליטה ההיררכית הכהנית או הבית דינית או משה רבנו, זה לא כל כך חשוב. ודרך הסיטואציה הזאת נוצרת ההתרחשות, אולי, אני אומר את זה בזהירות כמובן, שעוטפת את החוויה של תקיעה בשופר. ואני אגיד במשפט אחד אחרון, הדבר הזה תהיינה השלכות אולי הלכה למעשה. כי יש מחלוקת בין הבריסקאים לבין החזון איש בשאלה, מה קורה עם אדם, את התקיעות של חזרת השעץ שם, בתפילת ראש השנה במוסף, אם אדם לא שמע את כל התקיעות בחזרת השעץ, האם הוא יצא ידי חובה של התקיעות, של התפילה? אומר החזון איש, צד מסוים, אני אומר את זה בשפה שלי כמובן, יש צד מסוים שבו זה לא אישי, התקיעות האלו. הם לא שלך באופן אישי, זה משהו שעושה מישהו אחד בשביל הציבור, ואתה שותף לציבור, פספסת פה, פספסת שם, זה בסדר. זה קורה, זה קורה כחלק מההתקהלות, אולי זה קשור למה שאני אמר קודם, היית בבית כנסת, אז אתה כבר חלק מהעניין, ואיפה זה עומד מול החובה של היחיד, דברים שעליהם עוד נצטרך לדבר. אז נסכם, נסיים ונסכם. התבוננו בפרק המשניות, וניסינו להפיין את מקומו של השופר בתוך ראש השנה, את חווייתו, את אפייניו, מהותו של השופר בראש השנה. קודם כל ראינו בפרק משפחות שונות של משמעויות שהשופר משחק איתם, אם זה היובל, דיברנו על החירות, דיברנו על ההכרזה, לא דיברנו מספיק על ההמלכה, דיברנו על חגיגיות, פשטות, טקסיות, מהצד השני, התענית שקשורה לכפיפות, קשורה לתפילה, קשורה לבקשה כמובן. ראינו את המלחמה כמוקד שלישי, שהוא נוכח אחרת, אבל הוא נוכח גם הוא בפרק, ואולי גם הוא מקרין על האופי של השופר, והעלו פה הפצעות שונות, השופר של השטן, מלחמות כאלה ואחרות. ואחר כך התבוננו על המבנה של הפרק, ובמבנה זיהינו, הצענו שתי מגמות. מגמה אחת זה התנועה מהמגיה אל כוונת הלב, ואני חושב שהיא תנועה יפה בתוך הפרק. והדבר השני זה המסגרת של הפרק שאומרת, כן, כאילו, אפילו ברמה הציורית, את התנועה הזאת מהמגיה אל כוונת הלב, אנחנו נשים בתוך מסגרת, שהיא מסגרת של אחד וציבור, אב בית דין ואוכלוסייה, משה רבנו ואנשים, מוציא ידי חובה ויוצאים ידי חובה, תוקע ושומע. זאת המעטפת שבתוכה השופר נכנס ועושה את הפעולה שלו מהמגיה ועד כוונת הלב. נדבר מחר על סוגיית הפתיחה, 11 כזה, זה חצי שיעור נעשה מחר. רבע ל-11, כדי שיהיה רווח בין הדבקים לשיעור של הרב דייפוס. אז מותר מדי רבנה, אני עושה אותו. מחר ברבע ל-11, סוגיית הפתיחה, קריאה משותפת, נסיים בזה את ההכנות.